Certo, scusa. אנחנו בסעיף הקטן ו, בטור השמאלי שם. דיברנו בפעם הקודמת העניין הזה שהרב שאל שעלינו להבין למה ניתנה תורה בייחוד לאומה הישראלית ולא לכל באי העולם בשווה, והסברנו שבעצם זה עניין תורשתי, כלומר לא מדובר כאן על בחירה חיצונית של הדבר, אלא בתורשה קיבלנו את הכוח הזה של התורה, שבעצם מותאם לפנימיות המקורית שלנו. זאת אומרת שהבריאה נעשה בצורה כזאת שיש סוג של נשמה כוללת מיוחדת שהיא נשמת עם ישראל, שתהיה בנויה במצב כזה, בצורה כזאת, שהיא בלבד תהיה מסוגלת לקבל את התורה. זאת נשמה גבוהה מאוד עם מסוגלות מיוחדת שנבראה בצורה כזאת, נבחרה להיברא בצורה כזאת. כלומר מבנה הנפש של עם ישראל הוא בעצם מותאם לאלוהות, ולכן הבחירה הייתה ממש בבריאה עצמה שתהיה כזאת אומה עם סוג כזה. דרך אגב, לכן עם ישראל עובר ייסורים במשך ההיסטוריה יותר מכל שאר העמים. למה? כי עם ישראל הוא כמו הלב שבאומות, וכשם שהלב בגוף האדם הוא מרכזי מאוד אבל הוא גם עדין מאוד, אז כל מה שבעצם כואב זה עובר דרך הלב, ולכן עם ישראל מרגיש את המצוקה הזאת כי יש לו מין קשר עולמי, קשר קוסמי עם כל מה שקורה מסביב, ולכן יש לנו איזה מין הרגשה פנימית שאנחנו שייכים מהכל, והכל כואב לנו, כי אנחנו ממש כמו הלב שבאומות, עם תכונה מאוד מאוד מרגלית, המצד שני גם מאוד עדינה ומורכבת מאוד. ולכן הסבל של עם ישראל תמיד היה יותר גדול מכל האומות בהיסטוריה. אנחנו מסכנים, הציר ההכרחי לגילוי האלוהים בעולם הזה הוא עם ישראל, והכלים שנבראו לעם ישראל הם כלים זקים מאוד ביחס לכלים האחרים, ולכן תמיד שאור יורד הוא עובר דרך הכלים הזקים, והכלים הזקים הם כבר כלים, אז הם קצת מעבים את האור, נושאים אותו קצת יותר עבה, כדי שיהיו אחר כך גם שאר האומות מסוגלות לקבל את האור הזה. כי אנחנו לא מקבלים את האור בשבילנו בלבד, אלא כצינור, כמעבר לכל שאר העולמות. כמו שהיה ביציאת מצרים, כתוב למען ידעו מצרים. נכון? לא למען ידעו ישראל. יש אחר כך למען ידעו דורותיכם, אבל יש גם למען ידעו מצרים. זאת אומרת שכשם שעם ישראל יודע, יודע במובן תורני זה קשר, כמו אדם ידע את חווה, זה קשר אינטימי, כך אנחנו צריכים להגיע למודעות הזאת גם במדרגות הכי נמוכות כאן מצרים. זאת אומרת שהאור הזה צריך בסופו של דבר להגיע עד המצריות, עד המיצר, עד המדרגה הכי רחוקה מהאור. לשם יגיע האור בסופו של דבר, אבל הוא צריך לעבור דרך עם ישראל. לכן הכלים הזקים של עם ישראל הם מקבלים תחילה את האור ואחרי זה מעבירים. מה זה כלי? מה זה כלי קיבול? איך אפשר לתרגם כלי במובנים שלנו? רצון לקבל. זה נקרא כלי. אז בתורת הקבלה, תמיד כשתשמעו את המילה כלי, יש הרבה אורות וכלים. אז מה זה הכלי? כלי זה רצון לקבל. כמה שאני רוצה יותר, אני בעצם מרחיב את הכלי, את היכולת שלי לקיבול. כלומר, הכלי שלי מתרחב, שמעתם בטח על המושג הזה להרחיב את הכלים, על ידי שאני רוצה יותר. מתי אדם אוכל יותר? שהוא רעב יותר. זה הולך ביחד, כן? זאת אומרת שהכלי האמיתי של עם ישראל, מה? זה אותו דבר. זה הרחבת הרצון, כי זה הרחבת הכלי. התאמתם לב שכלי זה ראשי תיבות, כהן, לוי וישראל, נכון? כלומר, עם ישראל בנוי מכלי. עם ישראל הוא כלי של ג' מדרגות, שלוש מדרגות, כהנים, לוויים, ישראלים. זה ראשי תיבות כלי. אז אפשר לשאול שאלה פשוטה בינתיים, למה אם באמת עם ישראל הגיע למדרגה כזאת, שהוא זך, שהאור עובר דרכו, אז למה לא כל עם ישראל במרכאות הוא דווקא מכוון לדרך התורה? למה יש אנשים שלא חיים בכיוון זה? קודם כל, כי ההיעדר קודם להוויה. כלומר, הדברים לא יגיעו בבת אחת. הם לא יכולים להגיע בבת אחת. מי שלא מכבד את השלבים שבתהליך, כלומר את התהליך עצמו, לא יבין שום דבר. אנחנו לא יכולים לסתוק ולומר, הנה, עם ישראל לא הולך בכללותו, ברובו, דרך התורה. זה לא נכון. עם ישראל מתקדם והולך יותר ויותר בכיוון זה, רק שזה לוקח הרבה זמן, כי התהליך הוא תהליך ארוך איתי מאוד. ולמה הוא איתי כל כך? כי קודם כל, לפני גילוי האור, יש גילוי של ההפך מהאור. כי ההיעדר קודם להוויה. ויהי ערב, ואחר כך ויהי בוקר. וכל זה הופך להיות יום אחד. לכן, אפשר לראות אפילו בטבע, שפירות מתוקים בעץ, הם דווקא פירות מרים בהתחלה. הפרי הכי מתוק בסוף הוא הפרי שהיה הכי מר בהתחלה. זאת אומרת שיש לנו ביטוי בחז"ל, מעז יצא מתוק. הדברים המאוד מאוד קשים בהתחלה נותנים פירות טובים בסופו של תהליך. כלומר, כגודל הפוטנציאל שעתיד לצאת, כך בעצם גודל ההסתר שלפני. ולכן עם ישראל עובר דרך הסתרים כדי להגיע לאור הגדול. ובגלל שאנחנו עם תכונה כזאת, נברנו, נבחרנו, עם נשמה כל כך גדולה ורחבה ועצומה, עם יכולת כזאת לקבל את האור האלוהי, דווקא בגלל זה, בגלל היכולת הגדולה, היצריות שלנו גם כן יותר גדולה והיא נכסה יותר. ולכן בעצם כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. הפוטנציאל של עם ישראל גדול, אז גם ההסתרים שלהם גדולים, וגם הסבל של האומה הזאת יותר גדול. עוד דוגמה, אם אנחנו רואים התפתחות של בהמה, ביחס להתפתחות של אדם. כלומר, בהמה שרק עכשיו נולדה, זה תינוק שנולד. מי שלא מבין את התהליך, נראה שתוך כמה שעות הבהמה כבר הגיעה למדרגה של הסתלמות. היא רצה, קופצת, והתינוק בכלל לא זז, הוא עדיין כולו, אז מה? מי שלא רואה את כל התהליך, יכול להגיע למסקנה, היא טעות, שהבהמה יותר מפותחת מהתינוק. אלא שבגלל שהתפתחותו של התינוק הולכת להיות איש, גדול, עם כל משמעות הדבר, אז התהליך שלו הוא הרבה יותר קשה בהתחלה, סגור, מצומצם, בהסתרים. נכון, אז המורכבות, עוד מעט נראה את המורכבות, מכניסה עכשיו עוד אלמנט שנקרא מורכבות מלשון מרכבה, זה נכון. זאת אומרת, שבגלל שאנחנו מיועדים לגדלות, בגלל שעם ישראל הוא במדרגה הזאת, אז רק ראייה למרחוק, עם הרבה סבלנות, עם ערך רוח, ממש, אז אפשר לראות את כל התהליך הזה, ולהבין את כל הבניין. שגם דרך אגב שזה מושג המילה רחמים. רחמים זה רבים של רחם. נכון? רחם אצל האישה זה בשביל לתת לתינוק זמן. כלומר, המושג רחמים זה מושג של זמן. לתת זמן לתינוק לעבור מן העולם הבא אל העולם הזה. לכן זה נקרא רחם. כרחם אב על בני, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, כלומר בלי אפשרות של תיקון, ממש, הכל חותך, ראה שאין העולם יכול להתקיים בצורה כזאת, בא ושיתף את מידת הרחמים, והיינו את הזמן. זמן זה אפשרות לתקן, ולכן התינוק שהוא תיקון, אותם אותיות, עובר דרך הרחם שהוא היחיד של רחמים. וגם אנחנו, יוצאים בעצם מהרחם האלוהי אל העולם הזה, זאת אומרת שיש לנו אפשרות של זמן. והגאולה שלנו באמת תלויה בזמן. כי לא בחיפזון תצאו, ככה כתוב על הגאולה שלנו, ולא במנוסה תלכון, אנחנו לא נרוץ בגאולה הזאת, אלא כמעה כמעה, כי הולך לפניכם השם, ומאציפכם אלוהי ישראל. זאת אומרת שיש לנו תהליך מאוד הדרגתי ואיתי, צו לצו, קו לקו, זאר שם, זאר שם. כמו שאומר הנביא, בפרשת שמו בהפטרה. לכן, כל התהליכים של עם ישראל, בגלל שאנחנו גדולים בשורת, הם מסובכים. הם מורכבים. כי כגודל היצור, כך גודל המסובכות והמורכבות שיש בו, וכמה שגדולים יותר, יותר יש סתירות. כמו שאמרנו בסוד הפסוק, יושב בסתר עליון. כמה שזה עליון יותר, זה סותר יותר. עד כושה בריחו בכבודו ובעצמו, אין סוף ברוך הוא, שהוא יכול להיות להתגלות בדבר ובהיפוכו באותו זמן. גם במי שגונב, וגם במי שנגנב שרץ אחרי הגנב שגנב אותו. ושניהם מלאים בהוויה. וזה פרדוקס בלתי מובן לנו, איך הקדוש ברוך הוא ממלא גם את הגנב וגם את מי שרץ אחריו שגנב אותו. יוסף בספר עליון. יש שאלה? למה זה לא יכול להיות בשעה הזאת? בוודאי, אבל בסוף הכמעה כמעה יש משהו, לא? אם יש רק תהליך, אם יש רק תהליך ואין תאריך, זה גם טעות. אז יפה מאוד. ציפית לישועה, זה לא שציפית לתאריך אחד, אלא אתה מבין שבתוך התהליך עצמו כל יום הוא מציאות בפני עצמה שקרה משהו. לכן אמרתי בכמה מהשיעורים, אם ישאלו אתכם יום אחד האם הגאולה הגיעה בתו סימצ'מח, בוודאי שכן. ברמה של תו סימצ'מח הייתה גאולה. היא גם ממשיכה לבוא בתו סימצ'מח. זאת אומרת שתמיד יש מדרגה נוספת בתוך הגאולה הזאת. רק מי שמסתכל ממש במהלך של 20, 30, 50, 60 שנה, יכול לראות את התהליך. כלומר, אם אני מסתכל על היום, אני יכול לדאוג, נכון? אנחנו כבר לא יודעים לאן אנחנו הולכים, מה קורה, יצאנו, היינו, כן, מאוד מאוד פרט קטן, היום יצאנו, מאז הפסקנו את הלוחמה, את הלחימה. אתה יכול להיות ממש, ממש במצב רוח, אני לא יודע מה יקרה, כן? תתרחק קצת ותסתכל איפה היית לפני 60 שנה. מיד אתה מבין שהייתה כאן גאולה, קרה משהו, כן? למה אתה כל כך מסתבך? כי אתה מסתכל על הרגע, והרגע הזה בעצם מנתק אותך מכל השאר. אתם זוכרות מה אמרנו בקשר לחושך ולאור? אם אני אכבה את כל האור כאן, בחדר הזה, ואני נותן לכם להחזיק משהו ביד, למשל את העת הזה, מה אני ארגיש? רק את העת. אבל אין לו שום עמידה בכל החדר הזה, כי הרי אני לא יודע ביחס למשהו אחר מה קורה לו. זה נקרא גלות, זה נקרא חושך. בחושך אתה רואה ונוגע רק בדבר אחד, בפרט הזה, אבל כשמדליקים את האור אני יודע שיש את העת ויש עוד עת לידו, כשניהם מונחים על שולחן ועל דף, ויש ספרים ויש אנשים. זאת אומרת שהאור מראה לי כללות והחושך מראה לי פרטיות. כמו שיהיה עוד מעט במכות מצרים, שאף אחד לא זז, לא קם ולא זז ממקומו שלושת ימים בימי האפלה. מה זאת אומרת? שכשיש אפלה, כן הרמז, תשאו מהפשט, כשיש אפלה, כשיש חושך, מה קורה לכל אחד? הוא בעצמו, הוא נשאר תקוע במקום שלו ולא אכפת לו מאחרים, ולא ראו איש את אחיו. אני לא רואה אותך ממטר. זה הפסק. אי אפשר לראות את השני, כי אני רואה רק את עצמי במצב של חושך. לכן, אני חוזר לתשובה, לשאלה שלך, שבעצם כל יום ציפייה זה לא סתם חיכית, אלא כמו במצפה. יש לך משקפת, ואתה מסתכל על כל זוזה קטנה שקורית שם בשטח, נכון? ככה צריך להיות חייל. הוא לא רואה את הנוף. הוא רואה ממש בכוחית מגדלת מרחוק כל תזוזה קטנה, כדי לזהות אם יש משהו שזז. זה נקרא ציפיתא לישועה. האם בחדשות של היום ראית משהו קטן שזז, שקידם את התהליך כולו שנקרא גאולה? זה נקרא ציפיתא לישועה. לא המתנת וחיכית ואמרת אני מאמין וקרת. אלא ראית כל יום ויום ולמדת את זה מתוך האקטואליה, איך הקדוש ברוך הוא מקדם את גאולתו. כמעט כמעט. ואתה יכול לכתוב את זה ולספר את זה. זה הסוד. לכן, הייתה שאלה גם לך. לא, לא, לא.
הגנב
והנגנב.
כן, סיסטם מבין.
נכון, נכון.
אבל לא באותו...
לא חשוב.
יש כיפה בגנת יחיד,
שעולם בגנת, אבל זה לא אותו דבר. זה בגנת אותו דבר, רק הגילוי הוא גילוי שונה, אבל זה אותו אור.
אותו, אבל הוא מעלה אותו דבר?
בוודאי, רק הכלי מגלה פחות. כלומר, אין שינוי באור. אם היה שינוי באור, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא בעל שינוי. חס ושלום, אי אפשר לומר דבר כזה. אז איפה השינויים? רק בכלים. אז הכלי של הגנב כל כך מגושם שהוא לא מגלה את האור, אבל זה אותו אור. הוא מלא באותו אור. הרי אין אור אחר בעת הזה מאשר בי. רק שהעת הזה לא יכול לגלות הרבה, אני יכול לגלות קצת יותר ממנו, כן? מה זה מתמלא? כלי מגלה לפי מה שהוא. אין שינוי באור. יוצאים בגילוי. אור השמש נכנס לחדר הזה. יש ויטראז'ים פה? מה זה יעשה לאור? ישנה לו את הצבע. האם אפשר לומר שאור השמש השתנה? לא. אז מה השתנה? רק הכלי. לפי הכלי, האור שמגיע לחדר הוא בצבע כתום, כחול, ירוק.
זאת אומרת, אין יותר אור.
אין דבר כזה. זה רק גילוי או פחות גילוי של הכלי. בסדר? זה סוד גדול. אין שינוי. אני השם לא שניתי. אבל אצלכם, כמה שאני מגלה יותר, יוצא יותר אור. כמה שאני סוגר יותר, אז פחות אור יוצא, אבל זה אותו אור.
אבל יש פחות
יותר. בגלל הכלי, לא בגלל האור.
כן, כן.
בוודאי, כן. נכון, נכון. זאת אומרת, אם באמת, באמת, באמת הרצון הוא הופך להיות רצון אמיתי גדול ושלם, כן? במלוא העוצמה, אז אנחנו בעצם מקבלים. כי אנחנו מוכנים גם, כן? כי הרצון הזה הוא גם מלווה בכלים נכונים לזה. זה לא שאני סתם רוצה. תכף אנחנו לומדים ספר מיוחד דווקא על הנקודה הזאת. מה זה רוצה? בשביל מה אתה רוצה? כי יש לך כאבי בטן, כי אתה רוצה, כי אתה בא לך? או שהרצון שלך הוא כבר בנוי? מה זה הרצון הזה? ממה הוא בנוי? בא לי או שיש מנגנון הרבה יותר טוב? כלומר, יש אור גדול, אני רוצה רק לקבל אותו? או שאני רוצה להעביר אותו הלאה? זה משנה את הכל. תמיד אמרתי לכם דוגמה של שני אנשים, שני תלמידים שלומדים. אחד לומד בשביל עצמו, ואחד לומד בשביל ללמד, הרי שזה לא יהיה אותו דבר בכלל. לא בהמתנה עד הזמן ההוא, באותו שיעור, אפילו עכשיו. כלומר, מי שיושבת כאן ולומדת את השיעור שאני עכשיו מנסה להעביר בשיעת המשמעיה, בשבילה עצמה, תוך שבוע השיעור הזה נעלה. אלא אם נשאר לכם דיסק. ואז אתם צריכות לשמוע אותו 20 פעם. אבל אם תעבירו את השיעור הזה, יותר מזה, כשאתם יושבות כאן עכשיו, אם אתם מקבלות את השיעור על מנת להעביר אותו, אתם כבר לא באותה מדרגה. אתם מקבלות הרבה יותר. והשיעור הזה יישאר אצלכם כשתעבירו אותו. לא לפני. עובדה, אתם יכולות להקשיב לדיסקים 30, 40, 50 פעם. כאילו אופסיסיביות כזאת. וזה תמיד אותם מילים. וזה לא נכנס. ועוד פעם משהו, ועוד פעם משהו, ועוד פעם משהו. בחלקים קטנים זה נכנס. למה? כי עוד לא נתת אותו. אם היית משפיע את מה שקיבלת, בסיור קנית אותו. כלומר, אני כאן מקדים את מה שהולך להיות בספר, ואני נותן לכם טיפ. את המפתח, מה שאתן קונות בעולם הזה, זה רק מה שאתן מעבירות הלאה. כל מה שקנוי בשבילך, עצמך, מתחיל בך ונסגר ונגמר בך, זה לא נקרא קבלה. וכל הספר הזה הוא בעצם ללמד אותנו שהקבלה האמיתית היא בעצם נתינה אמיתית. וזה נקרא תורת הקבלה. מה זה תורת הקבלה? פשוטו כמשמעו. איך מקבלים? כמה שאתה מקבל כדי לתת, אתה מלא יותר. כמה שאתה מקבל כדי לקבל, אתה חסר יותר. אתה לא עבר בכסף, אתה לא עבר בידיעה, אתה לא עבר בשמחה. מי שמקבל כסף ומשפיע, מעבירים על ידו עוד יותר כסף. כי הוא מתן. מי שקיבל את הכסף והכניס לכיס, נגמר. כלומר, יש פה מנגנון מאוד חשוב לחיים שלנו. אתה רוצה להתעשר, בכל התחומים, תעשר. עשר כדי שתתעשר. אם אתה ממשיך לתת את מה שקיבלת, אתה בעצם מתמלא. ולכן בעצם, מתלמידיי אני לומד יותר מכולם. למה? כי אני מעביר. זאת הרב בעצם לומד יותר מהתלמידים. למה? כי הוא מעביר את השיעור. ואיזה מהתלמידים יהיה יותר בקבלה? אותו תלמיד שבאותו זמן שהוא מקבל גם חושב להעביר הלאה. אז הוא כבר כותב ורושם, וכל מילה נכנסת, הוא לא רוצה לפספס שום דבר. אבל מי שיושב ומקבל, הוא חושב שהוא מקבל, הוא שומע. ואם אני עכשיו אשאל שאלה פשוטה, אתם תיתנו לי פה כמניין הבנות שאתם תשובות שונות. כל אחת קיבלה בצורה אחרת. כי פשוט אפשר לקבל 20, 30, 40, 50, 60, 70 אחוז מהשיעור ממה שאומרים. כל זה תלוי באיפה אני נמצא בזמן שאני מקבל. אתה יודע מה בדיוק? אתן רוצות לקבל, לא תקבלו כלום. אתן רוצות לקבל על מנת להשפיע, זאת הקבלה האמיתית. כשתאשרו את השני, תהיו מאושרות. שתסגרו עם השני, אי אפשר. אותו דבר עם האלוהים. ושם זה השורת. ברגע שאני מאשר את האלוהות, אני מאמן אותו, אני מאמת אותו, אז אני הופך להיות יותר אלוהים. מהו רחום? אף אתה תהיה רחום. מהו חנון? אף אתה תהיה חנון. אומרים לנו חכמים, הידבק בקוצה בריחו. וכי איך אפשר להידבק בקוצה בריחו? אני בשר ודם והוא אין סוף. אלא הידבק במידותיו. מהן המידות האלוקיות? במה זה מתחיל? עולם חסד ייבנה. חסד נתינה. נתינה אהבה. כלומר, אם האלוהים מתגלה בעולם הזה, במדרגה הראשונה שנקראת חסד, אם אני מסתווה לצורה האלוהית הזאת, וגם אני מספיע, אני הופך להיות כמוהו, בקטן, כאן. ולכן כל האור עובר דרכי, אני הופך להיות צינור, והצינור בעצם מגלה את הרצון, אותן אותיות אומר הזוהר, כי הרצון האלוהי, שירת הכתר נקראת רצון, עוברת דרכי ואני הופך להיות צינור לרצון. הפוך רצון וקבל צינור. פשוט מאוד. ואם הצינור סגור, זאת אומרת שהקבלה היא על מנת לקבל בלבד, אז תשימו מים בקוס, ואם אין לו המשכיות, אז עוד שבועיים תבואו ותראו פה דגדגים קטנים. כן? הכל מתאפס, הכל מתלכלך, הכל מתקלקל. בסדר? זאת אומרת שיש כאן מדרגה גדולה מאוד, ואנחנו צריכים להבין אותה.
תורת הקבלה, ותורת הנתינה. ולכן, אם אני מבינה את זה נכון, צריך מאוד ללמוד את הקבל. זה לא. אם
אתה מבין תורת הנתינה, אני רק מתמקדים בנתינה. אז במובן שזה נכון, צריך ללמוד את הקבל.
נכון, צודקת.
לכן, תורת הקבלה האמיתית, היא תורת הקבלה, יש קבלה, אבל על מנת להספיר. אבל זה עובר דרך קבלה. אם לא, אין השפעה. משה קיבל תורה מסיני. אם אין זה, אין מסרה ליהושע. כלומר, צריך שיהיה מי שיקבל, אבל על מנת למסור. זה מה שעשה משה. משה קיבל והעביר. הוא לא שמר לעצמו.
יש לך בין המעבר של עצמו להקריף את זה
זה אומר, נכון, נכון. לכן אמרתי שזה מוגבל. אם הכלי מוגבל לכלי שלו, אז ברגע שהשלמת 30-60, נגמר. אבל צינור, זה כל המים שבעולם יכולים לעבור דרך אותו צינור. ומה קורה לצינור? מה קורה לצינור הזה כשהמים עוברים דרכו? הוא גם נהנה מהמעבר הזה. כי ברוחניות יסוד גדול, כל דבר שהגיע מפה לפה, זה לא נעתק מהשורש ובא לכאן, כי אין היעדר ברוחני, אבל ברגע שזה עבר, זה גרם לרושם במקום שזה עבר בו. כלומר, כל פעם שאתן באות ללמוד, עצם העובדה שאתן שומעות מילים, זה כבר עושה רושם. בחיים שלכם, במודעות שלכם, ברצון לקבל, לכם יש לכם בחירה חופשית, ללמוד או לא ללמוד. אבל תדעו לכם, שיש מנגנון, כל מה שאתם שומעות, כל מה שאתם רואות, הכל נסחר ברצים. אז חשוב מה לשמוע, חשוב מה רואים. לכל דבר יש מדרגה. ממי ניזונים, מאיזה כוח, האם זה כוח זר למהותי? או כוח שדבוק לקדושה שממנו אני רוצה לקבל. על מנת להצפיע. אין לך לעשות.
כן. נכון.
נכון. נכון. את מוציאה ממנו בעצם את הפן האלוהי שנמצא בו. מה זה המעשר הזה? כן? כסף, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כמה ספירות יש לי? איפה המעשר? זה המלכות. טוב, המעשר הזה הוא אחד,
כעשר,
לכאורה, נכון? אבל מה זה המלכות? גילוי של הכל. אז בעצם כמה את נותנת?
100.
10. זה 10 כפול 10. אז זה נקרא מעשר. עכשיו, מהכסף עצמו נתתי שקל על 10 שקלים. אבל בעצם מה נתת? מה העברתי עליה? את הכל, את כל האנרגיה. כמה שמרתי לעצמי? 9. אבל באמת שמרתי 10. זה הכל אילוזיה. לכן אומרים חכמים, מה יישאר לך לעולם הבא? איזה כסף? שנתת. זה רק שלך. לא מה שיהיה לך בבנק. מה שהעברת, מה שנתת לצדקה, לברכה, לשפע, לעזור לשני, זה הכסף האמיתי שלך.
אני לא מבין, אם אני מקבלת את הסיור הזה, אני מדברת לדם שלי.
כן.
אבל אני... עזרתי לו
עשירית ממתיקה,
הוא קיבל
100% מהשיעור? בוודאי, הוא קיבל 100% מהשיעור. כי את מעבירה עשירית, אבל עשירית של מה? של המדרגה הכוללת, העשירית הזאת זה כולל, נכון? כולל את הכל. ילד בגיל 4.
הוא מקבל 100%
מהשיעור. נכון, 100% ממה שהעברת.
אני לא
העברתי. את העברת 100%, רק זה מתלבש בעשירית הזאת. ספירת המלכות מלאה מכל הספירות, אין לה מעצמה שום דבר. היא במקום העשירי, היא 1/10, אבל מה היא מקבלת? היא מקבלת מכתר, היא מקבלת מחוכמה, היא מקבלת מבינה, היא מקבלת מחסד, היא מלאה מכולה. אז כשתסתכלי עליה זה יראה לך כ... דלה וענייה, קטנה, אבל היא מלאה בהכל. זה צמצום, הכל מרוכז, זה מלכות אותיות מכולת. חיבה הכל. היא מכילה את כולם, אבל בתמצית. כלומר, תספרי לי את הסרט, אני לא אתחיל להגיד לך בהתחלה, ראיתי ככה, ואחרי זה הוא על הסמה, ושמה היה הסמה, והוא על הלאה, לא. הרעיון הכללי, זה מה שהולך לצאת משם, זה מספיק. את יודעת לעשות סיכומים? מי שלא יודע לעשות סיכומים לא יכול ללמוד, נכון? הילדים מסכנים, עושים להם 30-40 דפים לקרוא. צריך ללמד אותם לעשות סיכומים. כלומר, מדף כזה אני צריך להוציא שורה. לא אכפת לי מכל השאר זה בלה 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 בלה, כל פקה פקה. שורה אחת מדף שלם, מספיק. אני לא צריך שתבין את כל הדברים, אלא את העיקר שיצא משם. כך צריך ללמד. מי שלא יודע לעשות את זה, לא מבין כלום. הוא מתחיל לספר סיפור שלם, לכמה זמן הוא יודע את זה? לשעתיים של המבחן. יומיים אחרי זה, לא נשאר לכם שום דבר מהבגרויות שלכם כלום. למה? אלא אם כן למדתם סיכומים. הרעיון המרכזי נשאר חקוק, כי את זה קלטתי, זה מספיק. מסיור שלם לא צריך להבין כל מילה ומילה שאמרתי. אם הקליק נעשה, הבנת את הרעיון הכללי, זה מספיק.
כלומר,
100%
של דבר, זה לא
ידיעות אלא
תאוות
של דבר. זה התוכן, זה הנשמה. זה מוצא פי עצם. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כמה את אוכלת ביום? הרבה, נכון? זאת אומרת, חשבון פשוט. אנחנו אוכלים ביום עם השתייה ועם האוכל לפחות 3 קילו. נכון? עם השתייה ועם האוכל. 3 כפול 365 זה טון ומשהו, זה שנה. 70 שנה, ואם בגבורות 80 טון. ותראה את האונייה קווין אליזבת? כל אחד מאיתנו אוכל אונייה. עכשיו, כמה אנחנו שוקלים עד 120 שמסתכלים, מסתלקים מהעולם הזה? 50-60 קילו? איפה הלך כל האוכל הזה? איפה כל האוכל הזה? אתם רואים כמה אנחנו צורכים, כמה הקדוש ברוך הוא נותן לנו לאכול? כמה הוא סיפק לנו אוכל? 70, 80, 90 טון של אוכל? לא חבל? איפה כל האוכל הזה? ממה אנחנו חיים? הרי אם הייתי צריך להשמין כל פעם מהאוכל שאכלתי, תוך שבוע לא הייתי נכנס לפה. איפה כל האוכל? הכל יוצא. מה נשאר? תמצית שבתמצית שהופכת להיות אנרגיה רוחנית מאוד שמבינה את המוח שלי, חמצן זך נקי. וכל השאר ממש טיפים טיפים לאיברים, רק כדי חיותן האמיתי. כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי על כל מוצא פי השם שבתוך האוכל יחי האדם. אותו דבר כאן. סיכומים. מי שיודע לסכם, מבין. מי שלא מבין, חוזר על מיליון פרטים. ככה רואה. כן. היינו יכולים ל... נכון. זה בגלל שהיום אנחנו אוכלים. עניתי לך, זה בגלל שהיום אנחנו אוכלים אוכל דפני.
אז אנחנו היום לא אוכל, אגב, לא שמרקת את זה, אנחנו
זאת אומרת, שבגלל שאנחנו אוכלים אוכל דפני. אדם הראשון לא אכל אוכל דפני, הוא אכל מעץ הדעת. אתם זוכרים מה זה? מה הוא אכל? עצות. אפשר להיות מזונים מעצות. חכמי הסוד כמעט לא אוכלים. לא אוכלים. רבי חנינה בן דוד. מצב חרובים משבת לשבת. זאת אומרת, בתמצית של האוכל, על ידי כוונות גדולות מאוד, עם תמר, אפשר לחיות יום שלם, עם אנרגיה עצומה. אנחנו לא יודעים לאכול. אנחנו מתמלאים בכמות, לא באיכות. היום כל האוכל זה פלסטיק. כמויות, 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 עד שאתה מרגיש שאתה כבר לא יכול לזוז, ואתה חושב שאתה עכשיו שבע. כמה זמן זה? 3 שעות? ארוחת ערב. כמה אתה אוכל? אבל אם היינו אוכלים ממש בתמצית, ועם הכוונות שבאוכל, תאמינו לי, אתה יכול לאכול פרוסת לחם בבוקר, ולחיות איתה עד הערב, והולך לישון אחרי זה.
אבל זה באמת
הרעיון, ככה הרעיון
לא יש
כל
סייאנה בחיים.
בוודאי. אני לא אומר את זה. אמרתי שאנחנו לא יודעים. להפך, אני מבקש ממך להנות ממה שאת אוכלת. אבל לא במה שאת מגדירה כהנאה. בהנאה אמיתית. מה זה ליהנות? שישאר לך משהו, נכון? כל ההנאות, כמה זמן הן? 7 שעה, 5 שעה אחרי זה, את יש לך פרצוף כאילו, לא יודע מה. אבל נהנית, אתמול היית בדיסקוטק, איפה ההנאה הזאת? לאן נעלמה? אם זה היה כל כך ממלא. כשאת אוכלת סיור, את חיה מזה? הנה, זאת אכילה. זאת אכילה. אני אוכל תורה. גם זה נקרא אכילה. ותאמינו לי, מי שבאמת מעמיק, כבר שוכח בכלל שהוא רעב. יכול להיות לעבור 7 שעות, 8 שעות, ואומרים לו, הגיע הזמן, טוב, הגיע הזמן, אני אוכל בגלל הזמן. דרך אגב, רוב הזמן, אנחנו אוכלים בגלל הזמן. לא בגלל שאנחנו רעבים, כי הגיע הזמן. אז יש לך איזה מין מנגנון פנימי, ואומר לך, טוב, 12 וחצי, צריך לאכול. למה? לא יודע, זה השעה. יש פה הרבה הרבה דברים, כן. יש בזה סוד גדול במה שאת אומרת, כן. לכן האות הקטנה באלף בית היא היוד, שהיא המלאה ביותר באנרגיה, ומה שאת אומרת כתוב גם בזוהר הקדוש, שהפרשיות שיש בהן הכי פחות זוהר, זה הפרשיות הכי גדולות. כלומר, כמה שיש פחות חומר, יש יותר אנרגיה. זה ההייטקנולוגי, נכון? אנחנו מקטינים את החומר, כמה הייתה טלוויזיה לפני 50 שנה? כן, כל הבית כנסת היה טלוויזיה. היום אפילו לא רואים את המסך. עוד מעט זה יהיה באוויר. תלת מימדית, תיכנסי לבית שלך, בפינה של הבית, את תראי איזה בן אדם כך אומר לך, היי, מה שלומך? נכון. לכן רבי נחמן אומר, אני תינוק וזקן, זקן וימית. בוודאי. הזקן הוא זה כאן החוכמה, והתמצית נמצאת בתינוק. הכל בתוך האות הקטנה המלאה באנרגיה. כמה שיש פחות חומר, יש יותר אנרגיה. החומר מסתיר. אני ורוכב על החומר, זה המשיח. מה זה אני? קטן, תן לו הרבה חומר, אבל הוא רוכב על החומריות. אני ורוכב על חמור. זאת אומרת, יש לנו הכנה גדולה לאומה הישראלית, לכן הסבב של עם ישראל, כן, הוא פועל עלינו, לשנות אותנו. אנחנו נכנסים לטקסט, אולם שנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו, ואת הנרצה מקיומן בסיור שהורונו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה והארוכה לעינינו, אז נבין הכל. מה אומר פה הרב? כשנבין את הנקודה המרכזית בלימוד התורה, כלומר, התורה והמצוות שאני עכשיו מקיים, מה אני מרוויח מזה? כשאני אבין בשביל מה אני לומד תורה, אז בעצם אני הולך להבין את הכל. כלומר, מה זה הכל? את כל המטרה של בריאת העולם. בגלל זה אני לומד תורה. אני לא לומד תורה כדי לדעת עוד דף גמרא. בסוף הלימוד אני צריך להבין מהי תכלית הבריאה של העולם להטיב לבריאותיו. זה מה שזה הולך לתת לי הלימוד הזה. כלומר, הלימוד הזה הוא לא זר לי. הוא בא מתוכי. הוא לא בא מבחוץ. אם הוא היה בא מבחוץ, אז הוא מוסר כובש. אז האלוהים שנתן לי את התורה זה אלוהים זר לי. עובדה, זה בא מבחוץ כדי למלא אותי. לא. חיי עולם נטע בתוכנו, ומתוכנו זה יוצא. זה שונה לחלוטין. אני לא מקבל אינפורמציה. זה בא מבפנים ומחיה אותי כל רגע. זה עץ חיים. אז בשביל מה יש לנו ספרים? אמרים. רק למגנט את מה שיש לי בטבעיות. אני לא יודע לקרוא, אבל אני פותח ספר, וכשאני קורא את הספר, אז האותיות של הספר מגלות את מה שיש לי בפנים. אז לכן חכמים באו כדי לאפשר לנו להיות יותר בפשטות, הדביקו לנו על טקסט כתוב באותיות את מה שיש לנו בטבעיות, חקוק בעצמותינו, בפנימיותינו. וכשאני קורא את זה, אני בעצם מתעורר מבפנים, משהו קורה פה. ואני מגלה בטבעיות את מה שיש כאן. כי בעצם אני קורא את עצמי. חיי עולם נטע בתוכי. זה עכשיו הופך להיות חיצוני. כלומר, הספר הזה זה רק אבק. התורה הזאת צריכה להיות איפה? ותורתך בתוך מעל. במעיים שלי. אני אוכל תורה. זאת התורה האמיתית. לא תורה שאני קורא בספר והיא בחוץ, כשנמאס אני אסגר. לא. זה אני. זה מראה שלי. זה הסתקפות של עצמי. וכמה שאני גדול יותר, אז אני יודע לקרוא את עצמי יותר, לכן אני מבין יותר. וכמה שאני פותח ולא מבין, זה בגלל שקשה לי לקרוא את עצמי. אז צריך ללמוד. לימוד התורה מקנה לי את האפשרות להתחבר עם האלוהים שבתוכי. ראיתי ניצחתי את עצמי. אז נבין הכל, אומר הרב. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא עושה תנועה שאין לה תכלית. ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. מה זאת אומרת? אנשים שאין להם דעת, כן? אנשים שהם מסכנים, שאין להם שיעות, הם בלי דעת. אז המשים האלה יכולים לעשות דברים בלי שום קשר לשום דבר. תינוק, לא כל תנועה שהוא עושה זה עוזך לעשות משהו, כן? הוא עושה תנועות. אדם שבעל דעת, כל תנועה, כל מילה מדויקת. על אחת כמה וכמה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כל מילה זה דיוק, אין דבר כזה, סתם יציאות וסתם מילים בתורה כדי להוסיף עוד אותיות. יש קמצנות גדולה באותיות, כי כל אות זה בול. ואם כן, לא יוטל ספק כלל על הבורא יתברך שלא רוממותו אין חקר, שיפעל חז ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית. אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עשה זה יש לזה תכלית.
אבל אנחנו צריכים לגלות
מתוך מה שנעשה,
למה
זה נקרא לימוד תורה. כן, מה רצה הקדוש ברוך הוא לומר לי? שהוא כתב לי פסוק, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מה הוא רוצה להגיד לי? שפעם בהיסטוריה היו אנשים שנכנסו למצרים? באמת אתם חושבים ככה? ומה הוא רוצה להגיד לי שנוח היה בן 600 שנה כשהוא נכנס לצבא? ומה אכפת לי אם הוא היה בן 602? אלא זה צריך ללמד אותי משהו בחיים שלי. אתה צריך ללמוד. עכשיו הלימוד הופך להיות שונה. כן.
אבל אני רוצה ללמוד.
פנימי.
אבל חיים.
בוודאי.
איך חיים? אבל חיים גם להיות מחובר.
אם התורה הזאת היא לא הופכת להיות חלק מהמהות שלך, עכשיו זה לא, אני לא אומר, זה כל מי שיושב כזה, אבל יכולים, כן, יכולים, בוודאי. נכון, אבל הלימוד הזה הופך להיות חלק מהחיים שלי. כלומר, אם זה לא בתוך מעי, כמו שאמרתי מקודם, שאני לועס את זה, מפנים את זה, ואני בתהליך של עיכול, אז התורה הזאת תמיד פועלת קצת, אבל לא ברובד האמיתי שהייתה אמורה לפעול. בוודאי. בוודאי שיש אנשים שלומדים בחוץ, חיצוני. הלימוד קצת עובר להם מעל הראש, הם לא בכלל נכנסים לתוך העניין הזה. הם אומרים דברים שאמרו קודם, אמרו את זה קודם לפניי. לא משנה.
אבל רואים
את זה
לא מתחברים?
מה? סליחה? קודם כל, אנחנו מדברים על, לא יודע על מי, כן? אבל כן, זה סורי. גם אני, בתוך הלימוד של עצמי, יש חלקים שאני כן מחובר, וחלקים שאני קצת יוצא, ופחות מחובר. כל אחד, בתוך כל חלק יש את החלקים האלה ואת החלקים האחרים. נכון, נכון. כן, כן. ראש בלי גוף, זה נקרא עשיו. לא, סיור של הבוקר זה בנתניה, זה היה בנתניה. זה לא היה פה, זה היה בנתניה. שחררתי את שני אור, את ירון. נכון. את עשית אחד ועוד אחד. זאת אומרת שבאמת אפשר ללמוד ולא להיות מחובר ללימוד שאני לומד אותו. הרי מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? אמרתי לכם את זה כמה פעמים, נכון? שהרבה אנשים נכנסים לבתי כנסת ריקים ויוצאים ריקים. למה הוא אומר דבר כזה? כי אם אתה נכנס ואתה נשאר חיצוני לתפייה, ואתה יכול להגיד גם לי ולשיר. אבל אתה לא שם. הכיסא חם. אבל אתה לא במילה שאתה אומר. כמה מילים אנחנו אומרים שאנחנו לא שם? כמה פעמים אתן אומרות עמידה שלמה? זה לא מילה או שתיים. ובסוף אתה אומר, עושה שלום במרומה, ואתה אומר, התפללתי. אמרתי ברכת המזון? אתה טוקי. טוקי. לא חי את הדבר. בוודאי שזה לא עובד לך גוף. נכון? אני אתן לכם דוגמה שתבין. הספירות העליונות הן בעצם כדוגמת גוף. גוף אדם. זה לא הפיסים שלנו, זה העיקרים. בסדר? כתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מה זה כאן? מקום צר, נכון? קוראים לו צוואר. בגלל שהוא צר. המקום הזה לפנים. לפנים זה עדיין בסדר. האחור של זה, איך זה נקרא? אורז. זה אותיות פרעו. פרעו זה אותיות האורז. זאת אומרת, שאינפורמציה יורדת מהחוכמה של האדם, ואמורה להגיע לגוף של האדם, וחייב לעבור דרך מקום צר. המקום הצר הזה נקרא מצרים. כן? מלשון צר, מיצרים. כלומר, האור, האינפורמציה עוברת דרך המיצרים, ואו שהיא יוצאת, כלומר, מה זה לצאת עכשיו? להיכנס לגוף. או לא. יציאת מצרים לפי זה, מה זה אומר? לתרגם מחשבה לחיים. זה. או שאתה יוצא ממצרים, או שאתה נשאר תקוע במצרים, כי המחשבה שלך הופכת להיות שכלית ולא מתורגמת לחיים. פשוט מאוד. ופה יש לו כמה מנגנונים רציניים מאוד, שר הטבחים, שר המתכים ושר האופים. כולם נמצאים כאן, נכון? פשוט צריך לפתוח פה את המעבר, זה נקרא יציאת מצרים. ברגע שפותחים את זה, אז בעצם יוצאים. אז מה זה ואלה שמות בני ישראל שיצאו למצרים? זה פשוט מחשבה ניצוצות שפשוט ירדו לגוף. איך קוראים לגוף הזה? ארץ ישראל. לכן כשנכנסים לארץ ישראל המצווה הראשונה זה לדעת שאם באדמה יורדים. אז למה קוראים לזה עלייה? כי העלייה האמיתית בחיים שלנו זה כשמורידים את האור. זה. אתם רואים איך אפשר להבין את יציאת מצרים? במקום הסיפור שמשאיר אותנו שם, מה זה נוגע לי היום? אני יכול היום לחיות את יציאת מצרים, או חג בשלום יישאר בגלות. תלוי בי. נכון. ודרך אגב, כשאדם חסון, איפה הוא חסון? אתם מדברות עם מישהו בפתאום. כן? אני יודע. הדיבור שלנו מיוחד מאוד, והוא גורם לנו להצליבות הזאת. כן, עם שעורף. את צודקת. זה נכון. זה נכון, הדיבור הוא מסנה. גם האוכל שלנו מסנה את תווי הפנים שלנו. אפשר לזהות אדם שהוא ישראלי או תייר, בלי לדעת אם יש לו מצלמה. כן? פשוט בפנים, אבל זה לימוד ראייה יותר מעמיקה של הדברים. בעיניים של האדם את יכולה לזהות איפה הוא נמצא. אם הוא כאן או לא כאן. הרי יש אנשים שמסתכלים עליך לפעמים, נכון? אבל אתה יודע שהם לא פה. כשהתחלתי ללמד הייתי קצת מתעזרה מהדברים האלה. הייתי רואה אנשים שמסתכלים עליי, אבל אני בטוח שהם לא מסכימים לי. אז הייתי מכניס להם כל מיני סתם שטויות. ונכון, אז אתה תולה את הגרביים שם על הכביסה והוא ממשיך עושה לי ככה. אז אני מפסיק את השיעור. באמת. זאת אומרת שאפשר לזהות איפה אתה נמצא. אותו דבר במילים. כמה מילים אנחנו אומרים שאנחנו לא בתוך המילה. איך קוראים למילה? טבע. ראשי תיבות, ראשי מילים. אתה בתוך הטבע או אתה לא בתוך הטבע? איפה אתה נמצא? פשוט מאוד, עדיף מעט בכוונה מאשר הרבה בלי כוונה. את המעט אתה עושה, תתמקד חזק מאוד, תמלא את זה ממש בתוכן. כל מילה הופכת להיות, תשמעו, תעשו את זה פעם אחת בקטן. מזמור קטן של תהילים, פסוק קטן, רק תבינו, תסתכלו עליו קצת יותר. תשבו עליו. סודות עמוקים, פתאום מתגלה לך דברים, בלי סוף. כן? דיברנו עם אחת מהבנות שלי, כדי שתלמד להתאפק. להתאפק. אני מעצבן אותה, המילה להתאפק. ומתי מתאפקים? כשיש אופק. אותה מתיות. כשאתה רואה שיש לך אופק, אתה יכול להתאפק. זה הבניין. זאת אומרת, כשיש לך תהליך, אתה סובל את המנגנון שהוא איתי מאוד, אבל הוא מבנה כל מדרגה יש לבניין. דיברנו הרבה, אבל לא קראנו הרבה היום. אז אנחנו נסיים את זה, ואם כן לא יוטל ספק על זה שהקדוש ברוך הוא מתקדם. והורונו חז"ל, אנחנו בפסקה האחרונה, על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה והמצוות. מה זה קיום? לא ללמוד, לקיים. מה זה לקיים? לחיות את זה. שיהיה קיום. איך קוראים לקדוש ברוך הוא? מקום. ברוך המקום, ברוך הוא. למה קוראים לו מקום? כי הוא מקיים את העולם. לא מלשון מקום. פירוש הדבר, כפי שבערו לנו הראשונים, ז"ל, כי כוונת הבורא התברך על הבריאה, מעצם הבריאה, הוא להודיע את אלהותו לזולתו. כלומר, מהי התכונה האלוהית כאן שיוצאת מיד? נכינה, ידיעה, השפעה. כי דבר, הודעת אלהותו מגיע לנברא. במידת שפעו הנעים ההולך ומתרבה אליו. שבל בו הוא נותן ולאט לאט מאפשר לך לפי הכלים שלך לקבל יותר. עד השיעור הרצוי. כלומר, הוא לא שורף, הוא לא שורף אותך, הוא לא נותן יותר מכפי שאתה יכול לקבל, כי הוא דואג לך באמת, כי הוא אוהב אותך באמת. אז כל רגע, תראו איזה עבודה יש לו, כן? עם כולם, לא רק בני אדם. עם החיות, ועם הנמלים, ועם החתולים, ועם הצמחים, ועם העצים. כל אחד מקבל לא יותר ממה שהוא יכול. מדרגה אחת יותר שורפת אותו. אם השמש הייתה קרובה לכדור הארץ, 50 מטר יותר קרוב, הייתה שורפת את כדור הארץ. הריחוק בינינו לבין השמש הוא מדויק כדי לחמם ולא לשרוף. האור האלוהי הוא מדויק מאוד, שבזאת מתרוממים השפלים, כל זה בשביל לרומם את אלה הקטנים, השפלים, בהכרה אמיתית להיות למרכבה, מישהו אמר את המילה הזאת, מורכבות, מרכבה, אליו יתברך ולדוף כבו עד השיעור הבא. כן, זה לא מה שכתוב, כן? אבל בעצם, כאן אנחנו נדבר קצת על המרכבה בפעם הבאה, מה זאת אומרת להיות מרכבה לאור הזה? איך האור הזה בעצם רוכב עלינו? תודה רבה. תודה רבה.
בגלל.